אקדמיה של מיסקוסמה. הפודקאסט.
שלום וברוכים הבאים לעוד פרק מעולה של האקדמיה של ניסקו סמארט, הפודקאסט. אני קובי שקד, מנהל תחום בית חכם בניסקו, והפעם חברים, אני ואתם הולכים לעשות קצת ספורט. אבל לא סתם ספורט, ספורט חכם. מכיוון שנושא השיחה שלי היום עם משה דודוביץ' הוא השימוש באביזרים חכמים, או השימוש באמצעים טכנולוגיים חכמים ושילובם בענפי הספורט השונים, ואנחנו נשאל ביחד השאלה, האם כל ההתפתחות הזאת היא בעצם Game Changer? תרתי משמע. אהלן משה.
אהבתי את החידוד. מעניינים, מה קורה?
בסדר, בסדר גמור. תרשה לי קודם כל להציג אותך ממש בקצרה. משה דודוביץ' הוא אחד משלושת השותפים בפודקאסט הכדורסל המצליח והמפורסם ביותר בישראל, עושים NBA, יחד עם אחיו שדר הספורט שרון דודוביץ' ופרשן הכדורסל ערן סורוקה. הם כבר הביאו לעולם יותר מ-73 פרקים מאז שהם עלו לאוויר בינואר 2020, שעוסקים מן הסתם בליגת הכדורסל הטובה בעולם, וכל מה שבתוך ומחוץ למגרש. וכשמשה וחבריו לא מלהגים על NBA, הוא בתפקיד ה-COO של חברת נטו-מדיה, חברה לשיווק ויצירת פלטפורמות בתחום ה-iGaming. בעברך היית גם פעיל מאוד בתעשיית האונליין פוקר, נכון? דרך 888 ופארטי פוקר?
צריך לבוא לפה יותר רק בשביל ההצגה הזאת.
כן. מרשים.
שומע את זה, איזה כיף.
כן. באופן כללי, אנחנו גם בני דודים קרובים רחוקים, שאני מנסה להיפגש איתך כבר הרבה מאוד זמן, ועכשיו סוף סוף מצאתי סיבה טובה למפגש. אז משה, איזה כיף שאתה פה, ואיזה כיף שאנחנו סוף סוף נפגשים.
תודה רבה.
אז בוא נדבר קצת על העולם הזה שנקרא ספורטק, ועל הכניסה של אביזרים חכמים לכל נושא הספורט המקצועני. בעצם אנחנו מדברים, לדוגמה, על כדורי בייסבול, גולף או קריקט חכמים שמספקים מידע, דאטה, בזמן אמת לשחקנים, למאמן או אפילו לשדרים. איך זה מתבצע בדיוק ואיך זה משנה את המשחק עצמו?
תראה, באופן עקרוני, הכל פה, שמים טכנולוגיה בכל אזור שיכול לשפר, בגלל שספורט מקצועני מעורב בו המון המון כסף.
כן.
בזמן שאנחנו מקליטים, יש טורניר גולף גדול, טורנירי גולף גדולים, הפרסים הם במיליוני דולרים, כל ספורט מקצועני, המשכורות, הכל בכל כך הרבה כסף, ושכל כך הרבה כסף מעורב, אז מן הסתם, כל אדג' הכי קטן, כל יתרון שאפשר להשיג, אז ישיגו. במיוחד, למשל, הזכרת הגולף, זה ספורט שהוא, מעבר לצד המנטלי, הוא ספורט שהוא 99% טכניקה. ואם אתה יכול לשפר את הטכניקה על ידי סנסורים בכדור, מצלמות וידאו מתוחכמות שאומרות לך בדיוק באיזה זווית הזרת שלך הייתה צריכה להיות בשביל להשיג עוד 2 יארד, אז מן הסתם השחקנים הטובים בעולם יתחילו להשתמש בזה, ולאט לאט זה גם יחלחל למטה לגילאים יותר נמוכים ולאקדמיות וכו.
אז תאמר רגע, זה בעצם הסוף לכל אותם שחקני גולף גרועים שמאבדים את הכדור באגם, ועכשיו יתפסו שהם ינסו להוציא כדור דומה ולהניח אותו מחוץ לשלולית?
בוא נגיד שהחלק של הרמאויות בספורט זה החלק הפחות בעייתי. היום כל דבר משודר, קהל, טלוויזיות, 1,000 מצלמות בכל חור של עץ, של זה. החלק של הרמאויות זה לא הקטע המשמעותי. החלק של השיפור של המשחק, בין אם אתה שחקן גולף או אתלט או שחקן כדורסל, החלק של השיפור הוא חלק מאוד מאוד משמעותי. ואם יש לך סנסור בכדור, ואתה יודע בדיוק באיפה הוא נחת, לאן הוא הלך, ובאיזה זווית הייתה היד בדיוק שנתת, ואם אתה תזיז את זה מעלה אחת שמאלה, אז הכדור יעוף עוד 6 מטרים לכיוון הנכון. זאת הנקודה החשובה בעצם. ושוב, רוב האדוונסמנט הטכנולוגי שנעשה בתחומי הספורט, הוא נעשה בשני דרכים שונות. אחד, שיפור של הביצועים של האתלטים עצמם, ושתיים, שיפור חוויית הצפייה או ההנאה, או איך אתה צורך בכלל את הספורט.
וואלה.
וזה שני התחומים המרכזיים שאפשר לגעת בהם יותר לעומק, אני מניח, מזמנת אותי.
נכון, נכון. אבל יש לו רובד נוסף, שאותם סנסורים ואביזרי IoT, הם מספקים גם ערך מוסף ופותרים בעיות שזה הצד של הריטייל וגם הצד היצרני, והשילוב של כל זה עם המושג הזה גם שנקרא גמיפיקציה ואונליין גיימינג, שזה כמובן תחום שקרוב אליך ביום יום, שאיתו אתה מתעסק ביום יום. תסביר קצת איך זה עובד.
תראה, כמעט כל דבר שאנשים עושים, בין אם זה ספורט, בין אם זה לשחק אונליין פוקר או קזינו, הדבר עצמו, אחרי שתקופה מסוימת, הופך להיות רפטטיבי וטיפה משעמם. גמיפיקציה, בסך הכל, הרעיון שלה זה להוסיף עוד רובד, לפעמים יותר מאחד,
כן.
שיוסיף עניין. זאת אומרת שאם אתה משחק אונליין סלוטס, בשלב מסוים זה אוקיי, סבבה, התרגשות, תרוויח, תפסיד, אבל בשלב מסוים זה הופך להיות רפטטיבי, אתה עושה משהו במשך שעות וימים ושבועות, ואז מוסיפים לך על זה לייר נוסף.
כן.
תצבור כל מיני דברים, תקבל כרטיסים, תפתח שערים, תקבל משחקים נוספים, ואתה בעצם עושה את הדבר שהתחלת בשבילו, בצורה כמעט מכנית, בשביל להגיע למשהו אחר.
ואותם סנסורים יכולים להעלות עוד דרגה את הסיפור הזה של גמיפיקציה.
כן, שוב, אם זה אונליין, אז בעיקר משתמשים בזה בשיווק אונליין. המלחמה אונליין היא על גם על הכיס של הצרכן וגם על הזמן, בעיקר כן. על הזמן. כי אנשים בערך, רובם הגדול, יודעים כמה כסף יש להם לבזבז על התחביבים שלהם, השאל, אבל יש להם המון אפשרויות. הם יכולים לבזבז את זה בשבעה מקומות שונים, ואתה רוצה, המלחמה היא על הארנק ועל הזמן של השחקן, שאת השש שעות בחודש שיש לו בשביל לשחק אונליין פוקר, יעשה אצלך.
כן.
אז אתה יכול להוסיף לו לחוויית השחקן המון דברים, ובעצם ההתקדמות הגדולה של האונליין טכנולוגיה, זה באמת בתחומי ה-AI, לנחש מה אתה הולך לעשות, לפני שאתה הולך לעשות אותו.
ברור.
אם נדע לתת לך את ההצעה הנכונה, ברגע הנכון, עם הבונוס הנכון, או מה שזה לא יהיה, וזה בדיוק משהו שבתת מודע אתה כבר כאילו רוצה,
כן.
אבל אתה עדיין לא יודע, ומישהו אומר לך, זה כמו כאילו אתה חושב על, וואי, איזה מזג אוויר חורבן יש לי פה, ופתאום באה לך חופשה בסיישל, שעכשיו שם קיץ, סתם דוגמה. אז זה, כל הפרוגרמטיקה הזה שיש באונליין, הוא קצת מעצבן, כאילו תעזבו אותי בשקט שנייה,
כן.
אבל מצד שני, הוא, ככל שהוא יותר מדויק ופחות אינטרוסיב, אז הוא מצליח להגיע בין יצרן לצרכן, לחוויה מאוד אינטואיטיבית. זה חלום של כולנו, שכל מה שנחשוב עליו פתאום אופ קורה.
אז אותם באמת יצרנים שעכשיו מייצרים סנסורים חדשים, סליחה, כדורים עם סנסורים חדשים, או כדורים מתוחכמים, גם להם יש איזושהי יכולת עכשיו להגדיל בעצם את הרבניו שלהם על ידי מחירה יותר מתוחכמת.
כן, כי הסנסורים האלה, אם עושים אותם נכון, אז הם מקדמים שתי מטרות. אחד, לצרכן עצמו, לזה שעושה את הספורט, לזה שמשחק טניס, אז יש לו אולי כדור יותר חכם, או משהו כן. שיכול לעזור לו בשיפור ביצועים. וגם ליצרן זה עוזר, כי הוא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, הכדור הזה כבר, לפי הסנסורים שלנו, שחוק, הגיע הזמן לקנות כדור חדש.
עונה למה גם.
הנה ההצעה החדשה שלנו בשבילך, בדיוק בזמן, בדרך כלל זה לא בדיוק בזמן, זה קצת לפני הזמן. זה כמו המלצות על משחות שיניים, כמה לשים, אז זה תמיד יותר ממה שצריך, כי אם לא תקנה חדש, אז מה עשינו פה?
נכון, נכון מאוד. תרשה לרגע לאתגר אותך בכל זאת, עם כל הסיפור הזה של הספורטק, ולשאול אותך, האם כל הקדמה הטכנולוגית הזאת היא לא פוגעת בסופו של דבר באנושיות של המשחק, או אפילו בתוצאות המשחק? כי לדוגמה, היום יש לנו... האם באמת יש היום צורך בגורם האנושי הזה שנקרא שופט, כאשר יש לך היום את הVAR בכדורגל, או את הריפלי שכבר קיים שנים ב-NBA?
תראה, כל הדברים הטכנולוגיים האלה אמורים לקחת מהשופט את הדברים שלא היו ידועים. זאת אומרת, לתת לו את המקסימום נתונים בשביל לקבל החלטה, כי לא כל ההחלטות זה clear cut, כשבחוקה של ספורט מסוים כתוב, אם הייתה כוונה, אז זה כרטיס אדום, את עניין הכוונה, מחשב עדיין, זה אולי בעתיד יגיע, עדיין לא יכול לשפוט. מה שהוא כן יכול, זה לתת את כל הנתונים, איפה הכדור ביחס לקו, איפה הרגל ביחס לכל, לתת את זה משבע זוויות שונות של המצלמה, ולעזור לשופט לקבל את ההחלטה. האם זה פוגע בספורט? בסופו של דבר, יש התקדמויות טכנולוגיות, שנחשבות כבר על גבול הרמאות. הרי למשל באולימפיאדות בשחייה,
כן.
ייצרו נייקי נדמה לי, זה היה את הבגדי שחייה המיוחדים האלה, עם כל ההתנגדות וה... זהה שיוצאת לחוצה ולא לגוף וכל הדברים. ובסופו של דבר, הוועד האולימפי החליט שהחליפות שחייה המלאות האלה הן לא חוקיות. אתה יודע, נייקי מייצרת נעליים מדהימות לריצה. באיזה שלב הנעליים האלה נותנות לך זה? כאילו, סבבה שאתה עושה ער וכאלה, אבל אתה יודע, אם יש את הסרט הישן הזה, פלאבר של החומר שמקפיץ אותך, אם הוא עוזר לך לקפוץ 3 מטר באוויר, זה חוקי? זה לא חוקי? איפה עובר הקו? אני לא יודע. אז כל ספורט שהוא עכשיו מתמודד עם השאלה. האם הסנסור ברקטה, משהו בתוך הנעל, הסוג של החליפה,
והאם
זה משנה את התוצאה, האם זה נותן לכולם צ'אנס שווה, למשל.
נכון.
כי אתה יודע, זה כמו בפורמולה 1, שמכריחים את כל היצרנים להיות באיזשהו טווח מסוים. אחרת, גם ככה זה להראה לא ספורט באמת תחרותי, כי למי שיש את המכונית הכי טובה כנראה נצח, אבל שאתה הופך את זה לא הגיוני בכלל, ולמישהו אחד יש את האמצעים למכשירים טכנולוגיים הרבה יותר מתוחכמים, אז איבדנו קצת את שאלת האדם מול אדם, את הרגש, ובספורט הרגש זה לפחות 50% מהעניין, אז אתה יודע, וזה כבר מגיע למקומות לא סבירים. דיברנו על סנסורים בכדורים ועל נעליים וכאלה דברים. השאלה הבאה שהולכת להישאל זה האם אתה יכול להשפיע גם על הבן אדם עצמו, על הצד המנטלי. יש הילו 2 הדבנדס למשל, שמתיימרים לפחות לשלוח פולסים חשמליים בזמן שאתה לובש את הסרט על הראש, שמרכזים לך את הנוירונים דרך מסוימת של פעולה שבה המוח יותר מרוכז, יותר מפוקס. אז איפה זה לעומת סמים ממריצים?
כן.
איפה זה לעומת דברים אחרים שהם לא... אין לזה סוף, וככל שהחקר, הרי מה זה הבן אדם? אנחנו רוצים לחשוב שזה נפש וזה, ויש בו יותר ממכונה. בסוף בסוף זה מכונה, היא פשוט כל כך משוכללת שאנחנו לא מבינים אותה עד הסוף. אבל ברגע שאתה מתחיל להבין איך עובד המוח, ויותר לנסות להשפיע על זה, עם פולסים חשמליים, עם אביזרים, אתה יודע, כולם מקבלים את זה שמיינדפולנס זה דרך מצוינת להתרכז, אבל למה מיינדפולנס כן ופולסים חשמליים לא? למה סמים כאלה ואחרים כן ואחרים לא? לא יודע.
שאלה טובה, שאלה טובה, אבל תאמר לי, בכל זאת, בתור איש NBA, חובב NBA, הנושא הזה שנכנס בשנה וחצי האחרונה, הצ'אלנג' קול שאותם מאמנים או שחקנים יכולים לבצע במקרה שהשופט מחליט על איזו החלטה והם יש להם אפשרות להרער. זה לא פוגם לך במהלך המשחק, במיוחד במאני טיים, בקלאץ' טיים?
תראה, כל הדברים האלה, גם הצ'אלנג' ב-NBA וגם הVAR, ב-VAR, בכדורגל עולמי, נולדו בשביל להוריד את כמות הטעויות, וזה דבר מבורך.
Okay.
השאלה היא איך משתמשים בהם. בVAR, לא השופט של המשחק, אלא צוות נפרד, יושב, מחליט בדרך כלל תוך 10-20 שניות, על מה הייתה ההחלטה הנכונה. ב-NBA לקחו את הקדמה הטכנולוגית, ועשו אותה בדרך מעצבנת, אין דרך אחרת להגיד, אתה עושה צ'אלנג', שופט המשחק, הוא ולא אחר, הוא ולא שרף, חייב ללכת למצלמות, לבדוק מההתחלה. כל התהליך הזה מדכא את הנשמה, אי אפשר לראות 5 דקות אחרונות של משחק NBA, כי הן אף פעם לא נמשכות 5 דקות, הן נמשכות 30 דקות, וזה ממש מבאס. אז עכשיו עובדים ב-NBA על כל השינויים, ואני מניח שאו יורידו את כמות הצ'אלנג'ים, או יעשו צ'אלנג'ים אוטומטיים מאחורי הקלעים, יושב איזה שופט בסיקוקוס, שזה המשרדים של ה-NBA, ועוזר תוך כדי משחק לשופט הראשי עם אוזנייה באוזן, ואז כל ההפסקות האלה יפסיקו, ועדיין אתה תקבל את התוצאה הנכונה שכדור החוץ באמת מגיע לקבוצה הנכונה ולא בטעות.
אוקיי, אבל אתה יודע מה, בוא נלך אפילו יותר רחוק מזה. האם יש באמת לפי דעתך היום צורך במאמן, כאשר חברות כמו GameFace AI וחברות אחרות יודעות לבצע אנליזיה של וידאו ולנתח מהלכי משחק מלאים, ובשימוש בינה מלאכותית להמליץ על טקטיקות והבחנות לשינוי מהלך המשחק של קבוצות במשחקים קבוצתיים כמו כדורגל, פוטבול וכדומה. יש באמת צורך?
בוודאי. האם חברה צריכה מנכ״ל? למרות שאני בטוח שאיפה שאתה עובד, יש צוות BI רציני ומערכות וטבלו ו-SQL, ומביאים לכם את כל הנתונים בעולם. מישהו צריך להחליט, מישהו צריך לבוא ולהגיד את הסיכון הזה אני לוקח ואת זה לא. מאמן לא רק, קודם כל הוא צריך לבחור בדבר הטקטיקה הנכונה, כי אם מחשב היה עושה את זה,
okay.
זה היה נהיה צפוי מדי, ואז אל תשכח, יש קבוצה יריבה, שאם היא יודעת מה אתה הולך לעשות, אז היא כבר תעשה משהו אחר. זה קצת משחק של חתול ועכבר, צריך לבחור את הטקטיקה הנכונה. חוץ מזה שמחשב לא יודע שאתמול באימון, היית ממש חלש. אז למרות שבתיאוריה אתה שחקן מצוין, ומה שצריך לעשות איתך זה להעמיד אותך לפינה ולזרוק לשלוש, אולי היום לא, אולי היום נשתמש בך אחרת, כי אשתך הצבנה אותך בבית, כי היה לך היום רע, כי אכלת משהו מקולקל. את הדברים האלה שצריך גם מאמן להחליט. וחוץ מזה יש תמיד את הגורם האנושי, כי מאמן טוב, כמו מנהל טוב, כמו כל איש שעומד בראש איזושהי מערכת, אחראי על הגורם האנושי לא פחות מאשר על התכלס, על מה שהם עושים. ואם הוא לא יודע להוציא את המוטיבציה הנכונה מהעובדים, ולא יודע להוציא מהם 110% או 70% או אין דבר כזה 110%, אבל אתם מבינים את הכוונה. יש המון המון רבדים למה עושה מאמן, כמו שמה עושה מנהל, כמו מה שעושה ראש בית במשפחה.
אז אתה אומר שעדיין יש לו מקום.
כן, בחוסים. יש לו מקום, אבל הוא צריך ללכת קצת עם הזמן. יש שמאמנים היום ב-NBA, אתה יודע, בעיקר מהדור הישן, אין לו אנליטיקס, מאנליטיקס. שוב, אי אפשר להחליט רק לפי אנליטיקס, בזה הם צודקים. לא להשתמש בכלי שעומד לרשותך, זה מל פרקטיס.
הבנתי, הבנתי. אוקיי, דיברנו עד עכשיו בעיקר על הספורט המקצועני, נגענו בהתפתחות הטכנולוגית שלו, זה כמובן, בלי להזכיר את ההתפתחות של התחום ה-IoT, בכל מה שקשור לאצטדיונים חכמים, ניהול קהל, מכירת כרטיסים, שזה נושא מרתק שלעצמו. אבל בוא נדבר שנייה רגע על הספורט החובבני, או הספורט שאתה ואני צריכים לעשות קצת יותר, והזרים שמתפתחים בתחום הזה, כבר דיברנו ונגענו בהם קצת. איך אתה רואה את העתיד בתחום הזה? האם כל מחבט טניס שימכר בעתיד הקרוב יכיל סנסור, שינתח את המשחק ויזרוק לי נתונים לסמארטפון בעזרת קישוריות פשוטה של בלוטות, כמו שסוני והד כבר הוציאו לפני כמה שנים? זה רק שאלה של מחיר, או יש פה גם אדפטציה הדרגתית של השוק?
תראה, יש ספורטים שהם לא נקרא לזה, לא עתירי אמצעים, זה לא צריך המון מכשור בשבילם. אתה יוצא לרוץ בתיאוריה, אתה לא צריך הרבה. נעליים,
באמת?
נעליים ו...
אתה מכיר היום בטלפון. למשל חובב ריצה שיצא לרוץ מבלי שיש לו איזשהו מודד מת לחץ, wearable כזה או
אז
אחר?
אז יש דברים שנועדו בשביל הבריאות שלך. Okay. של להגיד לך איפה הדופק, מתי okay. לעצור, מתי להירגע, מתי לעשות את זה. ויש המון, הרבה מאוד מהתחומי ספורט, התחביבים הספורטיביים של אנשים, הם דברים דווקא עתירי מכשור. אם זה אופני ערים, אם זה גלישת גלים, קייט סרפינג, כל מיני דברים כאלה, ששם ההתקדמות הטכנולוגית היא עצומה. ככל שיש לך יותר אביזרים, יש הרבה יותר מה לשפר. כשאתה רץ, אז אפשר לדווח לך על הפולס שלך, ואפשר לדווח על זה, ואולי תקנה חולצה שלוקחת את הזיעה ועושה לזה וייפורייזינג החוצה ולא לתוך האור חזרה, מה שיעשה יותר טוב לשרירים. אבל כשאתה גולש גלים, או כשאתה עושה אופני שטח, אז אתה יודע, אתה יכול לקנות אופניים מ-800 שקל ועד 40,000 שקל, והחומרים שמהם זה עשוי והכל, וגם תהליך היצור עצמו,
כן.
המון המון מכשור בשביל לדעת איזה חומר הכי טוב, מה התנגדות הרוח הכי קלה. אני חושב שבסופו של דבר, אולי מי שיוצא לרוץ פעמיים בשבוע פחות, אבל כל אחד שלוקח איזשהו תחביב טיפה ברצינות, אז כבר יש לו את האפליקציה שסופרת לו התקדמות.
חייב.
וחייבים. והרי זה, אפליקציות האלה, זה גם בשביל להתקדם, וגם בשביל הבריאות, אבל בעיקר, בעיקר, בעיקר בשביל לעשות שייר בפייסבוק ובאינסטגרם.
אז כל הנושא של אקספזיציה, זאת אומרת, כל הנושא של קצת להראות
שיתוף,
את זה החוצה.
שיתוף.
שיתוף. שיתוף.
זה, מה זה עוזר לי שאני עושה משהו טוב, אם לא יודעים מזה. אם עץ רץ ביער ולא יודעים שהוא עשה את זה מהר. בקיצור, זה, אתה נורא רוצה לחלוק. כי הרי העולם המודרני הוא, ניכנס קצת לאוויר הנוגה, העולם המודרני הוא מאוד בודד.
כן.
זאת אומרת, אנשים רואים פחות אנשים בעיניים. גם אם יש להם איזה בן דוד שרוצים לשתות איתו בירה, אז לוקח שנים. אבל מה? אבל יש וואטסאפ, ויש קבוצות פייסבוק, ויש טוויטר, ויש פה ויש שם. אז אתה רוצה להרגיש חלק מדברים גדולים ממך.
ואותם אביזרים חכמים עוזרים בסיפור הזה.
האדם מחפש משמעות, לא בדיוק, האדם מחפש להיות משמעותי למישהו אחר.
ברור.
ואיך תהיה, אם לא ידעו, אז אתה עושה דברים וחולק אותם, וגם הטכנולוגיה של זה הולכת ומשתפרת. בסך הכל יש לנו הרבה הרבה יותר כלים בשביל לעשות הרבה פחות.
וואלה, חשבתי על זה ככה, הבנתי. בוא נדבר ככה קצת על הנושא של האוהדים והצורות החדשות שבהם אנחנו הולכים לחוות את המשחק בשנים הקרובות. אז אנחנו כבר עוברים שנתיים של קורונה, שבעצם שינתה לחלוטין את הרגלי הצפייה וההליכה שלנו לאירועים ספורטיביים. איך כל זה בעצם מתקשר עכשיו לכל נושא הזה של אביזרים חכמים, IoT, או בכלל צריכה של אירועי ספורט בסיפור הזה?
כן, יש איזה, מה, 4 מיליון מתים מקורונה בעולם בינתיים, ועדיין יש אנשים שנשבעים שהדבר הכי נורא בקורונה זה 3 חודשים שלא הייתה ליגה אנגלית בכדורגל. שוב, כי אתה יודע, כל עוד יש סיכון, יש סיכון, אבל כשלוקחים לך את תרבות הפנאי, אנשים מגיבים קשה.
כן.
ושוב, אז עכשיו, חלק מזה זה התקדמויות שכבר היו קודם, וחלק מזה זה התקדמויות שמאוד הועצו עם הקורונה. כי אם למשל קשה להביא קהל למגרשים, או יש סגר, או יש הגבלות, ותו ירוק, ותו סגול, אז יש דברים שכבר פיתחו, שמתחילים להיכנס יותר. למשל, אחד הדברים המדהימים ב-NBA,
כן.
שמפתחים יכולת למכור כרטיס לישיבה באולם, אבל זה יהיה כרטיס, לא יודע, שיעלה לך $5, כי אתה יושב כרגע בסידני, ואתה לא יכול לטוס למיאמי בשביל לראות את הקבוצה בבית, אבל אתה תקבל $5 עם המשקפי, עם הציוד וירטואל ריאליטי שלך, או סתם מול טלוויזיה, אתה תקבל את המשחק כאילו שאתה יושב בשורה 4 כיסא 12,
די.
אתה תשב שם, אתה תזיש את הראש שמאלה וימין, ולאן שאתה לא רוצה, ואתה רואה בדיוק מה קורה. עכשיו, לא צריך לשים מצלמות בכיסא 4, כן?
כן.
הטכנולוגיה של היום, אתה מרשת את האולם במצלמות, והמחשב יודע לבוא ולתת את הנתונים ואת הפיקסלים, כאילו שאתה יושב בשורה 4, כיסא 12, וכל מה שקורה עכשיו בלייב, אתה רואה, ולאן שאתה מזיז את הראש, ואתה ממש שומע את הנעליים של השחקן לידך. עכשיו, זה להיות כמו במגרש? לא. אבל אתה יודע, בטח בעתיד גם הטלוויזיה תזרוק לך קצת פופקורן והוט דוגס, אבל כרגע זה לא להיות כמו להיות במגרש, אבל במקום לשלם $80 ולטוס לאנשהו, אתה משלם $5 ויושב בבית ומקבל חוויה, כאילו שאתה יושב מאחורי ג'ק ניקולסון
בסטייפלס.
בדיוק. אז זה הדברים שלכם, יש לך, אתה יודע, רמות מתחת לזה, יש לך כל מיני מסכים מפוצלים ו-3D view, וממש כאילו הרעיון זה להכניס אותך לתוך העולם הזה, להרגיש אותו מקרוב, כי אמרנו כבר כמה פעמים, רגש זה כל העניין בספורט, לא שום דבר אחר.
נכון, נכון, נכון מאוד. אז אתה באמת רואה מצב שבו אנחנו בחודשי מאי-יוני, שקמים ב-4 בבוקר לראות פלי-אוף, אנחנו שמים את האוקלוס או מה שזה לא יהיה, ונכנסים למשחק כאילו אנחנו שם.
זה יקרה בוודאות.
כן.
אם זה יקרה שנה או עוד שנתיים, אני לא יודע. זה יקרה בוודאות, אין בכלל ספק. אבל שוב, זה עניין של בחירה. לא לכל משחק אתה תרצה להיות שם. יכול להיות שסתם אתה תרצה בדולר אחד רק לעלעל במקביל באיזה מסך מפוצל, ולפעמים אתה כן תרצה להיות שם. וזה לא עוצר בספורט כמובן, אתה תוכל להיות בהופעה של בריטני ספירס, אם זה הקטע שלך, ואז באמת חבל שאנחנו פה. אבל אתה יכול להיות בכל מקום בעולם.
טוב, אז לסיום, אתה יודע שאני לא אתן לך להתחמק מהנושא שאני כמובן פריק שלו, ואתה כמובן חי אותו כל השנה, והוא ה-NBA. אז למרות שהנבואה ניתנה לשוטים, האם אתה מאמין שאנחנו נכנסים עכשיו לעידן שושלת מילווקי יחד עם יאניס הפנומן, או של לברון, דייביס וקבוצת האולסטאר שהם בנו שם בלוס אנג'לס, עוד לא אמרו את המילה האחרונה בנושא האליפות?
התשובה שלי היא לא ולא.
לא
אני
ולא.
אגיד לך יותר מזה, אני אזרוק לך פה הוט טייק לגמרי, זאת הייתה האליפות האחרונה של מילווקי בשנים הקרובות. יש ליאניס בעיה, לא הוא עצמו, הוא אחלה של שחקן פנטסטי, טופ 3 בעולם, אין ספק, ולעוד הרבה שנים קדימה. הבעיה שלו זה שנבנתה מפלצת, ממש לא רחוק ממנו, בברוקלין, וכנראה, אם קיירי לא מצטרף לסנטולוגיה, אז כנראה שהם ייקחו אליפות השנה, אולי גם בשנה הבאה, כי זה באמת קבוצת ההתקפה הטובה בכל הזמנים, והיא קבוצה פשוט חזקה מדי, ואז אתה אומר, אוקיי, יאניס בן 26, אז עוד שנתיים, דורנט וארדן יהיו כבר יותר מבוגרים.
נכון.
הבעיה שלו זה שעוד שנתיים, ג'רו הולידיי בן 34, וברוק לופס בן 36, וקריס מידלטון 33, ויהיה לו מאוד קשה, ומילווקי תצטרך ללכת קצת לבנייה מחדש, ויהיה להם מאוד קשה, כמו שלגולדן סטייט קשה עכשיו, כי הם עם המון חוזים מאוד כבדים, של שחקנים מאוד מבוגרים, או שיהיו מאוד מבוגרים, כן. ומאוד מאוד קשה ככה להמציא את עצמך מחדש. אז אחלה שהם לקחו, אני לא רואה אליפות נוספת של מילווקי בזמן הקרוב. לייקרס, אתה יודע, אתה אף פעם לא יכול לפסול, כי לברון באמת השחקן השני, אם לא ה-1.2 של כל הזמנים, ואנטוני דייביס פנטסטי. העניין עם ראסל ווסטברוק מאוד יעזור להם בעונה רגילה לנוח, כנראה שמאוד יפגע בהם בפלייאוף, אז בוא נראה מה יותר חזק, היכולת של לברון לבנות, או היכולת של ווסטברוק להרוס. ודווקא, אתה יודע, גדלות בליגה קבוצות שבשנים הקרובות יש להם לדעתי יותר סיכוי. בוא נגיד עוד שנה, שנתיים, כשמה שתיארתי עם מילווקי יקרה ולברון יהיה כבר בגיל שאפילו הוא לא יכול להיות השחקן הטוב בעולם, אז יש לך קבוצות כמו דנבר ודלאס עם לוקה וקבוצות נוספות, ובוסטון שהקור שלה הוא פנטסטי, עם שתי שחקנים פנטסטיים. אנחנו נראה בשנתיים שלוש הקרובות חילופי דורות, כשמילווקי וברוקלין ושני הלוס אנג'לסיות קצת לוקחות צעד אחורה, ואני מאמין שנראה קבוצות נוספות מאיימות על ההגמוניה.
מעניין. טוב, אז קודם כל שוב תודה לך על שהקדשת מזמנך על השיחה המרתקת הזאת. בוא ניפגש שוב, יותר בקרוב, לבדוק את התחזיות שלך, ולשתות את הבירה שהיא עדיין קרה.
כן, בשמחה, בשמחה.
תודה רבה לך, משה
דוד. את התחזיות שלי אני מעדיף לא לבדוק, אבל את הבירה בטח.
מעולה, תודה רבה.
תודה.